תשעה באב נחרב בית המקדש לפני הרבה מאוד שנים. זה היה בית המקדש נחרב לפני קצת פחות מ-2,000 שנה, נכון? לא זוכר? תחשוב, הוא נחרב בשנת, אנחנו בשנת 2000, אני מדבר בשפה לועזית כי אתה יודע, אנחנו בשנת 2020, הוא נחרב בשנת 69. 70 נעגל את זה, נעגלים את זה, 2020 פחות 70. שווה. אנחנו ממש כמעט מספר עגול. זאת אומרת, לפני 1950 שנה, הרומאים החריבו את ירושלים, וזה היה בתשעה באב. אחר כך, בחודש אלול, הם גם שרפו את העיר העתיקה, מה שאנחנו קוראים היום העיר העתיקה, או אז קראו לזה העיר העליונה. וירושלים הייתה עיר מאוד מפוארת במושגים של פעם, גם במושגים של פעם, הייתה עיר מרכזית מאוד. זאת אומרת, גויים שתיארו את ירושלים של אז התפעלו מהדרה ומיוחדיותה. והרומאים ניצחו, החריבו, שרפו, ואז עדיין עם ישראל היה בארץ ישראל. יותר מזה, כן, אנחנו גרים באשדוד, סמוכים לעיירה יבנה, ואנחנו יודעים שהיו חיים יהודיים תוססים אחרי החורבן ביבנה. כעבור כמה עשרות שנים היה פה מרד משמעותי גדול מאוד המכונה מרד בר כוכבא. גם אחריו, אחרי שהוא הסתיים והיה הרבה כישלון, הרבה מוות והרבה דיכוי והרבה גדיעה של חיים יהודיים בארץ, עדיין היו חיים יהודים בארץ, בעיקר בצפון, בגליל. ובעצם זה לא, החורבן של בית שני לא היה כמו חורבן בית ראשון. חורבן בית ראשון היה מכה אחת, חזקה, כאילו לשבט יהודה לפחות. בגדול, שבאמת הגלו אותנו לבבל, וכנראה או בכלל לא, או כמעט לא, שרו יהודים בארץ. אחרי חורבן בית שני, היה פה משך מאות שנים, עוד יישוב יהודי שהלך והדלדל, הלך והצטמצם, בזמן שחיברו פה את התלמוד הירושלמי, הוא נהיה עוד יותר מצומצם. אחר כך ביזנטיה, ביזנטים מקבלים את הדת הנוצרית, ואז בערך באזור ה-500-600 לספירת העמים, כבר כמעט אין פה יישוב יהודי. אחר כך בעיה באסלאם, הארץ הופכת ליותר עצמית וחשובה, ובסופו של דבר הארץ סובלת ממאות שנים של הזנחה. אנחנו מגיעים, וכובשים רבים שניסו לכבוש את הארץ, אף אחד לא הצליח להתיישב בה. אנחנו מגיעים לימי ראשית הציונות, או אני יודע מה, סוף המאה ה-19, היא ארץ מוזנחת בצורה מדהימה. חסרת יופי, באמת היה השפל הכי גדול, בקץ, כאילו אפשר להגיד, נקודת הסוף של הגלות. ומיני אז, מראשית הציונות, לא משנה איך אתה מתחיל את הציונות, אז הגלגל, הסיפור מסתובב וקורה תהליך הפוך. בהתחלה יש התיישבות, הולכת ופורצת את הערים העתיקות שגרו בהם יהודים, טבריה, צפת, ירושלים, חברון, מניעת התיישבות חקלאית, מתחדשים החיים היהודיים, מתכנסים ועולים להם יהודים, ופתאום ארץ ישראל חוזרת להיות יפה, כמו היום. ונהיית יותר ויותר יפה, יותר ויותר מיושבת, מגלים את אוצרות הארץ, את אוצרות הטבע של הארץ, הכל מתמלא חיים. ממילא אנחנו חוזרים לירושלים, חוזרים להר הבית, חוזרים לבית המקדש, חוזרים לנבואה, חוזרים למלכות דוד. חבל הזמן, מה שהולך להיות כאן, נפלא. אנחנו ממש נמצאים אי שם, באחת השליבות העליונות של הסולם. זאת אומרת, בעצם חורבן ירושלים על ידי רומא, התיישבות יהודית בשפלת יהודה, מרד בר כוכבא, התיישבות יהודית בגליל, צמצום וצימוק, עניות, דלילות, נצרות, הזנחה של כל הארץ, אין יהודים בארץ. בתקופת הצלבנים זה השיא שאין יהודים בארץ, בסביבות שנת 1000 עד 1200, פחות. בסביבות השנים האלה אין בכלל יהודים בארץ, ממש. אולי איזה אחד פה, שניים שם, ותו לא. הרמב"ן נמצא בשלהי התקופה הצלבנית, והוא מגיע והוא מעיד שאין בירושלים מניין יהודים. ורק בשבתות כנסים פה ושם יהודים שעולים ועוברים. הוא מעיד שיש רק שני יהודים שגרים קבוע בירושלים. וחוזר חלילה. מה אני רוצה לכם? אז לכאורה היום אנחנו בעצם במצב מאוד טוב. אנחנו במצב ש... כאילו אפשר לבטל את תשעה באב. כי אנחנו נמצאים בארץ ישראל עם כל כך הרבה יהודים, כזה קיבוץ גלויות, והארץ צומחת. אז אנחנו ממש כאילו יכולים לבטל את תשעה באב. לא ככה?
לבד.
למה?
אנחנו עכשיו עושים את התהליך ההפוך, כמו היינו בזה.
נכון.
כשהתחלנו בפור מעץ, כמת המדינה, דיכוז גרון. איך אתה פה, אז כאילו כבר בוא...
כן, אבל תשעה באב עצמו כאילו דווקא כן להשאיר, אבל אתה יודע, עצמות שלפני.
אה, זה טקס כזה.
אחרי רבי ירושלים באופן כללי, כאילו נבנתה מאז. בית המקדש עצמו.
מעולה! תצעק עליו!
הוא הציע את
זה. זה נחמד מאוד להסתכל על חצי הכוס המלאה.
זה חשוב להסתכל.
זה מעולה, זה מה שאתה עשית, אבל לקחת את זה בקיצוניות.
אמרתי, עשינו גם איזה טקס, שישאר, וכאילו, נחגוג גם.
מה זה טקס? זה מילה מודרנית.
כמו יום השואה, כמו יום
הזה. הנה, זה מה שהוא מציע, אני תשבר. מעולה, כלומר.
צפירה כזה.
אז עלינו להשאיר, אז מה, אתה לא בסדר. אני כועס לך. כי אתה מסתכל על חצי הכוס המלאה. אתה לא מסתכל על חצי הכוס הריקה. אז הגענו לארץ ישראל, צדקת. יהודים מתקבצים מכל העולם. מעולה. ירושלים נבנית. אפילו יש רכבת קלה. אבל, בלב ליבה של ירושלים, הר הבית, עדיין בא בית המקדש.
באשמתנו.
בסדר גמור, משום מה ש... הכל באשמתנו והכל בזכותנו. ובעזרת השם. אבל... מה שאתה אומר... זה מה שאני בעצם רוצה להגיד, זה שיש הבדל גדול בין איך שאבות אבותינו לפני 300 שנה, לפני 500 שנה, חגגו את תשעה באב, ובין איך שאנחנו. אני אסביר את הדברים. אתם יודעים שיש, כשיש מחלה, יש סימפטום ויש את הבעיה האמיתית. כל מי ש מבין, יודע שהסימפטום הוא לא הבעיה. הסימפטום הוא בעצם רק איזושהי השלכה של הבעיה. אם אתה דוחה את הסימפטום, לפעמים אתה... זה לא טוב. בדיוק. אתה חושב שהכל בסדר. לדוגמה, למי שיש לו חום גבוה. חום זה לא מחלה. יש לו תפקיד, נכון. אבל החום אומר שיש משהו לא בסדר בגוף. לא בטוח שצריך לטפל. לכן אל תטפל בחום, הוא לא הנקודה. יש לך כאב ראש. יש משהו. עכשיו, מה שקורה, שאבות אבותינו, הם חיו בצורה מאוד 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 חזקה את מה? את הסימפטומים של חורבן בית המקדש. כלומר, יהודים שחיו בגלות ובהרבה מאוד מקומות במצב של השפלה ובעוד כל מיני אירועים של זוועות עולם שעשו שמות באבותינו שחיו בגלות, כשהם בחו על בית המקדש הבכי היה נוקב עד תהום, מכיוון שהם חיו את הסימפטומים. אין מקדש, זה הבעיה, זה השורש. עכשיו, הם לא היו צריכים לשאול את עצמם מה חסר לנו, האם זה חסר לנו. בשביל שבן אדם שכואב לו הראש מחץ, הוא לא מסוגל לעמוד. הוא יושב, תופס את הראש, הוא לא שואל את עצמו האם יש לי בעיה. זה לא אומר שהוא זיהה את הבעיה, הוא בכלל יודע מה הבעיה שלו. אבל כואב לו הראש בטירוף. זה הסימפטום, הוא חי את הסימפטום. אם אין לו את הסימפטום, צריכים לעזור לו להגיע לרופא, הוא בכלל מרגיש שיש לו בעיה. בסדר? זאת אומרת, שימו נגדו. מי שהיה בדור של גירוש ספרד, היה אלפים ראש נון בית, 1492, שהמלכה איזבלה והמלך פרדינן אמרו לכל הגולה המפוארת בספרד, היהדות הכי מפוארת הייתה יהדות ספרד, מבחינת היצירה שלה, מבחינת העוצמה שלה והכוח שלה. לא ערב הגירוש, ערב הגירוש כבר היו שפופים, אבל מאות שנים לפני כן. כמה יהודים היו בספרד? לא יודע אם מספרית, אני לא יודע, אבל מיליוני. הרי שלום, בתשעה באב, זה פלוס פקודת הגירוש של תשעה באב, בכוונה כמובן, בתשעה באב, כל מי שהוא לא... לא, של המלכה. כל זה... זו הייתה שיטה, הרבה פעמים בגזירות של אנטישמיות, הם חינו לתשעה באב, גם האקציה הראשונה עם גטו. ורשה הייתה בתשעה באב, אקציה, הכוונה, שילוח המוני יהודים מהגטו למחנות ההשמדה. הרבה פעמים נסו ככה. צודקים, הם קראו את המשנה שאומרת, מגלגלים חובה ליום חייו. אז בתשעה באב הייתה הגזרה של גירוש ספרד. מה זה גירוש ספרד? גירוש ספרד נשמע לנו כאילו, קחו אוטובוסים, התחפשו מקום אחר. נחמד לעשות שינויים בחיים? לא, לא, לא. גירוש ספרד תירושו. כשאתם יוצאים מהבית, בלי שום רכוש, הולכים ברגל, לאן? החוצה. תראו של דבר שכל מי שהיה בגירוש ספרד, המונים נהרגו ברעב, בצמא, בחוסר מקום לחיות, בחוסר נוחות, בסבל עצום, בלי כסף, מדידים, לאן, מה קורה? ומי שרצה להישאר בספרד, זה הנושא. גורלם היה קשה למצוא. למה? כי זה, אתה יודע, אתה יכול להיות מרגל במוסד? זה כיף להיות מרגל. זה גרוע, זה צריך להיות איש מאוד מיוחד. צריך להיות חיים כפולים. אתה יכול להיות חיים כפולים?
לא, הם לא עשו להם משהו. לא אכפת להם שהם יהודים בגזע.
מה שקרה, שהם חיו בתוך איסורי מצפון, שהם לא יכולים לשמור על יהדות בגלוי. ומצד שני, המצרים הסתכלו עליהם והצביעו עליהם כל הזמן ולא האמינו להם ותפסו חלקים גדולים מהם ועינו אותם בבית המשפט המצרי שנקרא אינקוויזיציה. הם לא נהנו, הם הפסידו את הכל, הם היו מסכנים מאוד מאוד. לפעמים יש לנו חיים מזעזעים. זו דוגמה אחת. בשנת 1648 היה פרעות איומות בפולין. 300 קהילות פולניות נטבחו, נשרפו, נאנסו. קוראים לזה פרעות תח ותץ. תח תת. 648. תח חט.
648.
תח תת. סתם הדוגמה, לא?
לא, בסדר.
תח חט, תח תת. תח תת. בואו נלך אחורה, למה הלכתי אתכם 1492 דיור ספרד, 1648 תח תת. בואו נלך לשנת 1096. מסע הצלב הראשון. מה זה מסע הצלב? נוצרים פרימיטיביים, עיקרים, פשוטים. הולכים לכבוש את ארץ ישראל מידי הכופרים המוסלמים. לא מבינים מהחיים שלהם איפה זה ארץ ישראל. הולכים, מבטיחים להם הכמרים, עולם הבא. הולכים אנשים עניים, כל מיני זה, יוצאים לארץ ישראל. בדרך, על הדרך, מגיעים אל קהילות יהודיות שישבו על נהר הריין. שנמשך היום בגרמניה, ורואים ביהודים, חלק הם חשבו שזה הירדן.
מבינה?
נורא ברות. נער הרעי. רעי שיהודים. הרעי. אתה צריך לשאול את הסבים שלך. בקהילות שפרה ורומאיה, מגנצה, קהילות יהודיות מפוארות. עם גדולי הראשונים שחיו שם, בעלי התוספות, נרצחים ונטבחים. לא את יהודים. כן? אז אנחנו מדברים, למשל, אתם יודעים, יש אחד מבעלי התוספות, המורדכי. רבנו מורדכי, בן רבנו אליו. גדולי גדולי הפוסקים. נרצח שם, קדוש השם. ועוד, רבה. זאת אומרת, עם ישראל, אז דיברתי על גירוש יהודי ספרד, אבל במשך העשרות שנים שלפני גירוש יהודי ספרד, היה עוד כמה וכמה גירושים. גירוש יהודי צרפת, גירוש יהודי אנגליה. כל מקום שיד הכנסייה הייתה חזקה, כעבור כמה שנים, היה שם גירוש היהודי. וכל גירוש כזה זה סבל, מוות, תנאים שאתם לא מתארים לעצמכם, ממש. אז ככה, הגיע תשעה באב, יהודים בחו. והבכי שלהם היה על מר גורלו של עם ישראל. הבכי הזה היה בכי שלא היו צריכים להסביר על מה צמים בתשעה באב. אף אחד לא היה מלא בדעתו את מה שהיית בדעתך, שאני יצאתי לך, לבטל את תשעה באב. שהרי אתה חי את הסימפטומים. הסימפטום זה שעם ישראל הוא שפל, הוא מוכה, איקוני, צעוני, נשאו את רדידים מעליי, שומרי החומות. בעצם כאילו אני מציע ככה הצעת עבודה. בתשעה באב אני חושב שזה טוב להתחבר אל המורשת ההיסטורית הכואבת של הגלות. כלומר צריך להכיר. יש ספרי היסטוריה, צריכים לקרוא. מה זה גירוש ספרד? כן. כן, כי הסימפטומים האלה יש להם קשר, תכף נבין. גירוש יהודי ספרד, הגירושים השונים, מסעי הצלב, גזרות תח ותת, פרעות תח ותת. וכמובן מגיעים עד הפוגרומים, עד... זה כבר נושק כבר לראשית הציונות, הסופות בנגב, פטליורה, כל מיני דברים מזעזעים, מפורסמים יותר או מפורסמים פחות. וגם השפלות מהשפלות שונות, שלא קשורות למוות. עכשיו, קראנו לזה סימפטומים. אנחנו אפשר להגיד, נפטרנו מכל הסימפטומים. נכון? נפטרנו מכל הסימפטומים. אין לנו אויבים פיזיים. יש לנו אויבים פיזיים? פיזיים, פיזיים, כמו לאורך כל הגלות שתיארתי. אויבים פיזיים. אויבים
פיזיים?
מה זה עזה? מה זה? חמישה וחצי מחבלים, אז מה הם חפרו מנהרות? אנחנו כשאני מצטער כאן שם, אנחנו נדע מטפל בזה. נו, יש לנו בעיה בגבולות?
בלבנון.
בלבנון, מה יש בלבנון? מה יש בלבנון? מדינת לבנון היא מרכבת, היא ענייה. היא גמרה את הקריירה שלה. אין לבנון יותר. אין מדינה כזאת. מה זה? מה עוד? סוריה? כבר אין. מצרים? זקוקה לנו נעשות. לא, כשבקורונה כולנו לא קורונה. מצרים זקוקה לנו. אין לה מים. אין לה אמצעים.
אין לה מים?
אין לה מים. אין לה מים. כי לקחו לה את הנער. הניוס, אתיופיה לקחה לנו אותה עכשיו. הם מלחמת עם לוב עכשיו. הם מבקשים שנעזור להם. אין, כתוב בספר זכריה שמצרים תבקש מים מארץ ישראל. ספר זכריה, כתוב. חבר'ה, לא רק שאנחנו עלינו לארץ ישראל ואין לנו כבר שואה ואין לנו גירוש ספרד ואין לנו... אני לא מסכים שיקראו לעזיבת ידי גוש קטיף, פינוי גוש קטיף גירוש, אני לא קורא לזה גירוש.
אבל כל זה
שיש
מחבלים
וכל הדברים... אין מחבלים!
זה לא משהו
פיזי? כמעט ואין מחבלים.
כל כמה חודשים אתה שומע על זה פיגוע.
בסדר, למה בסדר?
זה לא נקרא פיזי.
אתה יכול
לעשות... פיזי? תקשיב, ביום שצה"ל יצטרך להתמודד עם זה, בדקה הכי... מוחק את כל עזה.
הרי כל מחבל שהורג... לא אומר שלא הורגים יהודים אחת לכמה חודשים, אבל תוך כל מחבל כזה הוא נתפס.
שזה דבר מדהים. זה מוסרי.
מה? לא, אתה צודק, מה שאתה אומר זה שיש לנו איום טרור, טרור זה הפחדה, נכון? אני מסכים, לא אומר ש... אני באתי עכשיו לתת לנו את התחושה שאני יודע שיש צרות לעם ישראל, גם דרך אגב יש צרות מורכבות ביותר, כמו כוחות עזים שמנסים לבולל אותנו, מנסים לטשטש את הזהות שלנו, יש סכנות רוחניות חמורות, גדולות. וקשות ביותר, כן? אבל רק אני מנסה לתאר זווית מסוימת. בזווית הזאת של הסימפטומים, של ההשפלה של עם ישראל, אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. באופן כללי, יש בעולם הערכה לעם ישראל. אני לא מדבר על כמה הגויים באירופה שעדיין שכחו שהעולם, לא שמו לב שאירופה היא כבר נגמרת, והם עדיין צונים אותנו. באופן כללי, בעולם... יש את ה-DBS, בסדר? אבל מצד שני יש הערכה עצומה לעם ישראל והערצה אפילו. במקומות מרחקים, וכל כך הרבה גויים רוצים להצטרף לעם ישראל כל מיני צורות שונות. זה מה מדהים. ועם ישראל במצב חומרי טוב. ויש לנו מה לתקן. ואתם יודעים, סתם לך, במו אוזניי, שמעתי ביום שישי ראיון עם יצחק הרצוג, המכונה בוז'י הרצוג, שהוא יושב ראש הסוכנות היהודית, נכדו של הרב הראשי, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, מגדולי התורה העצומים בדור התחייה, שהוא אומר שהסוכנות היהודית עכשיו מתכוננת ומתארגנת להגעתם במשך החמש שנים הקרובות של 250 אלף יהודים. בעיקר מארצות דוברות אנגלית. למה כסף פעם? בסדר? אז בעצם, ואז אני שואל את עצמי, אז אם אנחנו בעצם נמצאים בארץ ישראל, בני חורין, ואם אנחנו נמצאים בירושלים הבנויה לתלפיות, ואם יש לימוד תורה בכל רחבי ארץ ישראל, ונכון, אמנם שיש המון חילוניות, והמון בעיה של כפירה, והמון בעיה של זה, אבל מצד שני, יש מלא 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 תנועה של תשובה. אתם אני חושב לעצמי שאנחנו עושים תורנות. הדתיים נהיים חילונים והחילונים נהיים דתיים. אז אני בא להגיד לכל הדתיים שנהיים חילונים, אתה, מה קרה לך? עוד מעט אין חילונים, לאן אתה הולך? החילונים נהיים דתיים, השתגעת? אז לא ככה? זה לא קורה? מה?
קצת.
לא בדיוק. אני קצת... אני יודע שאני לא מתאר את הדברים בצורה שלמה, אבל אני מתאר זווית מסוימת. אז מכן למה קוראים לתשעה באב, אני חוזר לשאלה שלך. עושה בשני עצמם גדעת אחד. אבל אתה צודק. נכון, נכון. מה שמתאר עם גדעת אחד. אני קשה לתאר. אחד ישבה בדד, העיר רבתי עם. ירושלים בנויה לתלפיות. טוב. עכשיו אני מתחיל בעצם. עכשיו שימו לב טוב. אוי ואבוי, אם לא נחגוג בגדול, נחגוג הכוונה שלי להתאבל בגדול בתשעה באב. נזבור את הדברים. לנו יש יתרון על אבותינו. נכון שאבותינו, יש סיפור מפורסם על נפוליאון, נפוליאון, מכירים אותו? 1800. כבש את כל אירופה. כבש את כל העולם כמעט. עד שעצרו אותו. אז הוא איש טוב ואיש מורכב. הוא אהב את היהודים לפעמים. בדרך כלל. אז מסופר שבתשעה באב אחד הוא מגיע לאיזושהי קהילה כלשהו, הוא עובר, ויש מקום, יש קהילה יהודית, הוא רואה אותם בוכים, שואל אותם מה אתם בוכים, מספרים לו בוכים על הבניין של בית המקדש, שואל אותם מתי זה קרה, הוא לא זה קרה בשנת וכולי. אז הוא אמר, וואו, עם שבוכה על אובדן ביתו, אז הוא בטוח, בטוח זה ייבנה. כן? אז באמת, יהודים מהדור של סבא רבא שלכם, מאחורה, באמת בחו בתשעה באב. אז באמת, אם היו רואים את תשעה באב שלנו, למד שלהם, הם היו לוקחים אותנו. ומצד שני הם בחו, כי הם הרגישו את הסימפטומים. הם אמרו, המצב של עם ישראל כל כך קשה, כל כך כואב, דורכים עלינו. ברור שאנחנו קשה לנו לבכות, כי אנחנו חיים בבתים יפים. באשדוד, אתם יודעים מה זה אשדוד? הנביא זכריה אומר, כמה שנה שאני מזכיר אותה היום, שרק בגאולה השלישית אשדוד תיבנה, כי אשדוד הייתה תמיד עיר שלא הצלחנו להגיע אליה, עוד מימי אברהם אבינו, ואחר כך מימי שלמה המלך, אפילו שלמה המלך בקושי הצלחנו להגיע לאשדוד. אז כשתיבנה אשדוד, סימנו, אשדוד זה כל הרי הפלישתים, אשדוד, אשקלון, סימנו שזה גאולה. אז קשה לנו לבכות שאנחנו יושבים באשדוד. אבל מצד שני, אנחנו חייבים לבכות, ולא רק לבכות, אלא אנחנו יכולים להגיע לשורש האמיתי של תשעה באב. למה? שימו לב טוב. איך התחיל תשעה באב? מה השורש שלו? יש הלכה מאוד מעניינת, בשולחן ערוך, שבתשעה באב לא נופלים לא נופלים אפיים, או בלשון, לא אומרים תחנון. בסדר? ואין וידוי. למה אין וידוי ואין תחנון ואין נפילת אפיים בתשעה באב? מכיוון שתשעה באב נקרא מועד. שנאמר במגילת איכה, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. ירמיהו הנביא. קרא עליי מועד לשבור בחוריי. איך תשעה באב נקרא מועד? מה המשמעות של ההלכה הזאת? תשובה. מה היה תשעה באב הראשון? נכון. יפה. אז בוא נחזור תשעה באב הראשון. באלף, בראש חודש תמוז, משה רבנו שולח י"ב אנשים, ראשי בני ישראל, לטייל בארץ. מי אמר שטיול זה לא מצווה? משה רבנו שולח אותם לטייל. לטייל זה לא אטרקציות. לטייל ממש. בסדר? לא עכשיו כנרת רק. בטן גב בכנרת. זה לא נקרא טיול. טיול זה נקרא שאתה מכיר את הארץ, מבין את הבנויה, רואה את הצומח, את החי. ומשה רבנו מבקש מהמרגלים לבוא ולצלם את הארץ, להקליט את הרוחות הנושבות בין העלים, לשמוע את הניגון של הארץ, צריך להיות רגיש לזה, ולהביא את ארץ ישראל אל מחנה ישראל שיושב היכן בקדש ברנע. מה זה קדש ברנע? זו נקודה בנגב שהיא נקראת בפי התורה שער ארץ ישראל, שהתורה מגדירה אותה כשער של ארץ ישראל. ואז יוצא, וכמה זמן הם צריכים לסייר בארץ? 40 יום. משה רבנו ידע שהארץ הזאת זה הארץ הטובה בעולם.
ומה
היחד
שלהם שהם
שיקרו, שאמרו שהיא לא טובה? משה ידע שהארץ טובה. הוא ידע שהטוב של הארץ זה טוב רוחני, שמתגלה גם בגיאוגרפיה, בצמחייה ובטוב הגשמי. משה רבנו רצה שהם, בתור אנשים גדולים, יראו את הנשמה של כל מקום, ואת הגיאוגרפיה שלו, ואת היופי, ואת המיוחדות שלו. והוא רוצה שהם יבואו אחרי 40 יום למחנה ישראל ויעשו מצגת. מצגת דיגיטלית, לא הייתה אז, אבל היה מצגת חיה. ולכן אומר לה, תקחו מפירות הארץ. בדרך הפירות של הארץ, אתם תצביעו לעם ישראל מה יפה הארץ, מה המטרה, לעורר בלב עם ישראל שוקה ורצון אז להיכנס לארץ. כי משה רבנו ידע שזה לא כל כך פשוט להיכנס לארץ, כי אף אחד לא יפרוס שטיח אדום, אלא מה יהיה בארץ? מלחמה. רגע, סיכון ואוגוד לא היינו, אנחנו מוצאים הרבה לפני. זה היה 38 שנה לפני סיכון ואוגוד. כן? אז בסדר, אתה יודע, מתי יש לך מוטיבציה להילחם? בדיוק. משה רבנו רוצה להראות להם משהו נלחמים. מה זה ארץ ישראל? מה היהוד? מה הסוד? מה השוס? מה? המרגלים לא התלהבו, להפך. לא רק שהם לא התלהבו, המראה של הגויים הפחיד אותם. במקום לראות את האופי של הארץ, הם ראו את הדברים השליליים, הם בעצם לא הבינו. ואז הם באו ואמרו שהארץ היא גרועה. הם בכלל לא הבינו משמע צריכים להגיע לשם. מה? יש חטא רוחני זה לא חטא? אם אני חושב שאין אלוהים, אז אני לא חוטא? אני באמת חושב ככה. אם אני חושב שללכת לזנות, זה... מה זה? לא יודעים מה אתה אמרת, שבאמת חשבו ככה זה לא חטא. מה זאת אומרת? גם אני חושב הרבה דברים לא נכונים. אני ציפיתי שאנשים גדולים כמוכם יוכלו לראות ולהבין את הסודות. נכון, לכן האנשים שהשם לא נשאר, הם לא כאלה חזקים. הוא אומר, אתם רוצים להישאר בגלות, תישארו בגלות. זה הכל. That's all. אף אחד פה לא נתן לכם סטירת לחי. אתה יודע מה זה עוד בגלות? זה מה שאומר להם. הם אמרו, כלב וישוע אמרו, טובה הארץ מאוד מאוד, ואז הם המשיכו אמרו, לא, היא ארץ גרועה, היא ארץ יכולת לשפיה.
אולי באמת פחדו על
העם. פחדו! מי אמר שפחד זה לא חטא? אתה, סליחה, יש לי משהו להגיד לך. יש לך ייעוד בחיים, אם אתה עומד בשקט, בכיפאון, ולא צועד למסע חייך, אז מה אתה, אתה חוטא, חבל הזמן. מה החטא זה רק כשאתה עושה, רק כשאתה דופק את הראש בקיר? גם כשאתה נשאר במקום ולא זז ולא מתקדם, להגשים את ייעוד חייך, אתה חוטא. מה?
ואם התקדמתי, אבל לא לכיוון הנכון. בחרתי שייך לכיוון
הנכון. אבל זה לא נוכל להתקדם. אתה רוצה להישאר במדבר? אתה לא מאמין בייעוד של עם ישראל? אתה לא מאמין בדבר הגדול הזה? איפה אתה? מדובר בראשי בני ישראל. מדובר בראשי בני ישראל, לא מדובר באדם פשוט. נו, מצפה מראשי בני ישראל שהבינו שיש ייעוד, והייעוד עובר דרך ארץ ישראל, שהבינו את הסודות. גם משה רבנו לימד אותם תורה, הם לא היו אנשים קטנים. אבל הם אמרו, לנו לא נראה קטע, המגמה של ארץ ישראל, של להביא את, 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 את הקודש של חיים חומריים, וכל המשמעות שבזה, לא נראה לנו. וכמובן היה בזה גם סיבות אישיות, של... לא ניכנס לזה עכשיו לחטא מרגיל.
למה הוא שלח אותה?
מה? אתה יכול לשאול אותי למה הקדוש ברוך הוא ברא את ה... לא, למה הקדוש ברוך הוא נכנס אותם לגן עדן, מודע שהוא חם מצדת. מצפים מאיתנו לעשות דברים טובים, אנחנו נכשלים. אתה יודע, עכשיו אני אסביר לכם משהו. בזכות שהם חטאו בחטא מרגלים, יש לנו את החג שנקרא תשבב. תראה איזה חג גדול זה. בוא נדמיין לעצמנו מה היה קורה אם הם היו, מתלהבים מהארץ. הם היו רואים את הגדלות שלה. ואז הם היו עושים מצגת. הם היו רואים את הרימונים ואת התאנים ואת הענבים. ודרך הרימונים והתאנים והענבים, עם ישראל היה רואה את עונג השם. והם מבינים מה זה ארץ ישראל. מה היה קורה אז במחנה ישראל באותו רגע? שמחה עצומה. שמחה על מה? על הארץ. זאת אומרת, בשורת הארץ, איזה יופי. כמו שמשה רבנו בא לעם ישראל אמר להם, פקוד פקדתי אתכם, ביציאת מצרים, כולם שמחו, ישמחו. ככה גם פה הם היו צריכים לשמח, לא היה יציאת מצרים, יותר מזה. יציאת מצרים זה רק סור מרע. להיכנס לארץ ישראל, הם היו צריכים לשמח כבר על הזמן. ולכן מה בעצם, מה זמן, וזה היה תשעה באב אמור להיות. אז מה היה השורש, מה השורש של תשעה באב? השורש הכי פנימי. אם אני עכשיו חופר וחופר וחופר, הגעתי בחפירה שלי לגירוש ספרד שהיה בתשעה באב, חפרתי עוד, הגעתי חפרתי בהתחלה, הגעתי לאקציה בגטו ורשה שהייתה בתשעה באב. בסוף הגעתי לתשעה באב בדור המדבר. בסוף הגעתי לתוכנית המקורית של משה רבנו בתשעה באב. מה היה צריך לתשעה באב? חג בשורת הארץ, עוד לא הכניסה. בסדר? זאת אומרת, חג של געגוע לארץ, ליד הארץ, עומדים בשערי הארץ, מתגעגעים לארץ ישראל ורוצים את ארץ ישראל. חג של תאווה ותשוקה לארץ ישראל. בסדר? כמו שכתוב בספר תהילים, אתה תקום, תרחם ציון, כי עד לחננה, כי במועד. סליחה, מי אתה שתן לי פקודה? אומר דוד, אומר לך, הקדוש ברוך הוא, נגיד שאני דוד, אתה הקדוש ברוך הוא. אתה תקום, תרחם ציון. כי הייתי חננה, כי בא מועד, זה שאל אותי.
לא, לא מתתן לי פקודות רק.
נגיד לך למה. כי רצו עבדיך את אבניה. מה זה כי רצו עבדיך את אבניה? תסביר. כי רצו עבדיך.
כי עם ישראל רוצים לבנות כאילו, אתה רוצה להגיע לגאולה.
כי הם רוצים את ארץ ישראל, את האבנים שלה, אתם משתוקקים. ירושלים לא תיבנה רק. אם יחשפו אליה תכלית, תשוקה וכוסף, אומר רבי יהודה הלוי, ועולה לארץ ישראל. בשנת 1000 לספירה בערך. בסדר? מה? רגע, בוא נראה את הסיפור. אוקיי, עוד רגע. שנייה אחת. אז בעצם, כל המטרה של שליחת המרגלים הייתה לעורר את חיבת ציון בלב עם ישראל. לעורר את הגעגוע אל החיים השלמים של ארץ ישראל, בית המקדש, והחיים שסביבו. כיוון שזה לא קרה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, של קיטוריה. אז אני אקבע לכם בכייה לדורות. מה הכוונה בכייה לדורות? יש כאלה שחושבים, אתם בכיתם בכייה של חינם, זאת אומרת, זה כמו שילד קטן בא לאבא שלו ובוכה. מה אתה בוכה? זה שטויות. אז הוא ממשיך לבכות. פח, נותן לו סטירת לחי. עכשיו תבכה באמת. מה, ככה הקדוש ברוך הוא אומר? חס וחלילה. עשויות כזה, אבא כזה, זה אבא. אבא לא טוב. עשו אותה בכזה. אלא, הכוונה היא כזאת. אתם בכיתם בכייה של חינם. אבל צריכים בכייה אמיתית. מה זה בכייה אמיתית? זה בכייה של געגועים. ולכן, כיוון שאתם פספסתם את היכולת להתגעגע לארץ ישראל ולרצות אותה ולאהוב אותה, איפה? בקדש ברנע, בשער של ארץ ישראל, אתם תצטרכו ללכת 40 שנה כדי להתגעגע לארץ ישראל. וזה רק שלב א', בשלב ב', כמו שכתוב בספר תהילים, שחטא זה גרם בסופו של דבר, לא שאני למה, איך זה גרם לכל הגלות של בית שני, הגלות הארוכה. זאת אומרת, אתם תצטרכו, מה זה תשע באב? תשע באב נשאר מועד. כי מה זה תשע באב? זה להתגעגע אל ארץ ישראל, אל בית, אל ירושלים, אל בית המקדש, אל החיים השלמים האלה. ושימו לב טוב. ודווקא אצלנו, אז בעצם ככה. זה, אנחנו צריכים לסיים. אז שימו לב טוב. אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. שדווקא אבותינו שחיו לפני 300 שנה, ו-400 שנה, ו-500 שנה, ו-200 שנה, כשהם בחרו בתשעה באב, אז הם לא בחרו על בית המקדש, הם בחרו. אבל זה היה להם קל, כי הם בחרו על... כואב לי! יש לי כאב ראש, יש לי סימפטומים, משפילים אותי, הורגים אותי, פוגרומים, חוקים מפלים את עם ישראל, וכו' וכו' וכו'. אז אני בוכה על המצב השפל שלי. אבל לנו יש את הזכות לבכות לא על הסימפטום, אלא על השורש. אנחנו בעצם חוזרים אל קדש ברנע, אנחנו יוצאים ממרגלות, אפילו אנחנו יותר מקדש ברנע. כי אנחנו לא במרגלות ארץ ישראל, אז אנחנו במרגלות ירושלים. זה במרגלות ירושלים. אנחנו במרגלות הר הבית. ואז בעצם זה שאנחנו מבקש מאיתנו בתשעה באב, לנסות לעורר את הגעגוע אל החלום הגדול שעוד לא הגענו אליו. יש סגולה שכתובה בספרים הקדושים, שבליל תשעה באב לא ישנים במיטה, עם מזרון, עם פוך, עם גרית טובה, אלא ישנים על הרצפה, בלי מזרון. זה סיוט. ושמים במקום כרית, כרית, ומתחת לכרית שמים אבן. למה? כדי לחזור אל יעקב אבינו, שישן בלילה בבית אל, אבן מתחתיו. מה קורה? מה קורה בלילה? חולם חלום, מה הוא חולם?
סולם.
סולם הוא צבא. מה זה הסולם? מה זה? זאת ירושלים. אין זה כי אם בית אלוהים יש שער השמיים. הוא רואה את המקום ששערי השמיים פתוחים, זה רק ירושלים, זה המקום היחידי בכל העולם שהשמיים פתוחים, כלומר שמשם זורם כל האורות הרוחניים, כל הספירות, כל העולמות, כל המלאכים, הכל בא מתוך ירושלים. זאת אומרת שעדיין, כיוון שבית המקדש לא בנוי, אין בעולם עדיין כלי להכיל את המוחין דגדלות של העולם. זאת אומרת, העולם נמצא במצב של בדרגת בהמה, כמו שכותב רבי יהודה הלוי. או במציון הקבלית, העולם נמצא במצב ילדי, ילדותי, חומרי. עוד אין לו את המוחין הגדולים. ולכן גם העולם עוד לא מספיק טוב. כלומר, בעצם, מספרים לנו חז"ל, שמיום שנחרב בית המקדש קרו שני דברים הפוכים, שהם משלימים. בצד אחד כתוב שקוצצו כנפי חיות הקודש, כלומר המלאכים. כלומר, למלאכים, לכל מלאך, יש שש כנפיים. אז יש מחלוקת, דנים שם איזה... יש להם רק ארבע כנפיים, אז החורבן. זאת אומרת שהמלאכים לא בשיא כוחם. מה זאת אומרת המלאכים? המלאכים זה האורות הרוחניים שנותנים שפע של קודש, של אלוקות לעולם. אז הם לא עובדים מספיק חזק. ולכן העולם נהיה יותר פחות חזק מבחינה רוחנית. מצד שני אומרים חז"ל, שבמה שנחרב בית המקדש, ניטל טעם הפירות. זאת אומרת, האבטיח או ה... הפרסק, או העיניו, מה זה עיניו? מה? ענב. אז לא אומרים ענב, אומרים עיניו. העיניו, כמו היישוב, לא קרוב אליך, אבל קצת קרוב אליך. הענבים לא טעימים, כמו הענבים שהיה בית המקדש בנוי, וגם הנקטרינות, שלא היו אז בכלל. עסקים כאלה, וגם המנגו גם לא היה אז. מה? תהנים.
מנגו זה אחלה
מה? לא, מנגו זה פירות חדשים, זה פירות שהתארחו בארץ. אני הייתי ילד, לא מנגו. כשהייתי נער, אני המנגו.
היה אבל כמה,
מה? בארץ, כן. בסדר?
אבל זה בוכים.
אז הנושא, אז קודם כל זה שיעור הבא. אבל הנושא זה שתשעה באב הוא יום הטענת הגעגועים. אני חושב שאנחנו כן צריכים להתחבר, מה שהצעתי בהתחלה, כן בתשעה באב להתחבר אל האיסורים שעם ישראל חווה. הרי למה אנחנו עומדים על השואה? אתם חושבים שזה חשוב ללמוד על השואה? מוסכם על רוב האנשים, 99.9%, שחשוב מאוד ללמוד מורשת השואה. אני מסכים איתם. לא תמיד אני מסכים אותם, אותם טעמים, אבל אני מסכים איתם. למה? כי מי שלא מבין את הדברים האלה, לא יכול להבין את הסיפור של עם ישראל. אתה לא מכיר את עצמך. אז אני חושב שבתשעה באב צריך לייחד זמן, תשעה באב כדאי לקרוא על גירוש ספרד. לא יכול להיות שאתם לא נחיה את הסיפור הזה, זה סיפור מדהים. בכלל, כל הגירושים של הנוצרים בתקופת ימי הביניים. ולא יכול להיות שלא נחיה את פרות החמתה, אתם נראים מה פתאום עשו את זה ליהודים. כי יש אנשים שלא מבינים מה זה עם ישראל. לפעמים אני חושב, אני... טוב, זה נושא גדול וארוך. אני חושב שכדי לחזור בתשובה, כדי לחזור בתשובה את עצמנו ואת עם ישראל, לא צריך ללמוד תורה. קודם כל צריך ללמוד היסטוריה. מי שומע את ההיסטוריה, נדמה להבין שיש לעם ישראל סיפור. מה זה שאל תשומע מה הסיפור? אבל בסוף זה מגיע לאמונה. הכל כל היסטוריה. זה לא... אני חושב שבתשעה באב זה הזדמנות לאחרונה את זה. בקיצור, לסיכום ולסיום, אנחנו מצד אחד חוגגים את יום העצמאות משום הכוס המלאה. מצד שני אנחנו חוגגים את תשעה באב משום הכוס הרקה. להפך! אנחנו הגענו לשורש של תשעה באב. אנחנו עומדים בארץ ישראל בנויה ואנחנו חייבים להתגעגע אל החלום שעוד לא התגשם. כלומר, לחשוב מה זה עולם של מקדש, מה זה עולם של קדושה, וזה נכון, זו עבודה גדולה של צדיקים, אבל אנחנו צריכים לעשות מה שבכוחנו. שלום.
Да, да, да.